ושמע האמת ממי שאמרו. משפט זה מקורו בדבריו של רבנו הגדול הרמב״ם בהקדמתו למסכת אבות המכונה שמונה פרקים. אז בהקדמה של ההקדמה הרמב״ם נותן לנו קצת נתונים על העבודה שלו. כן, הרמב״ם בא לבאר את היסודות התיאורטיים של המוסר. מבאר רבנו הרמב״ם שמסכת אבות עוסקת במסקנות של המוסר, אבל אינה עוסקת בתיאוריה של המוסר. כלומר, מהם היסודות המופשטים שעומדים ביסוד תורת המוסר? ולכן ראה הרמב״ם לכתוב את הקדמתו למסכת אבות הנקראת שמונה פרקים. עכשיו, בהקדמה להקדמה, הרמב״ם מסביר את דרכי עבודתו, באיזה אופן הוא כתב את ספרו, מה היו המקורות שעמדו לפניו. הנה, כך אומר הרמב״ם. ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו ובמה שיבוא מן הפירוש, כלומר מה שאני אסביר לך בהקדמה למסכת אבות ומה שאני אגיד בפירוש למסכת אבות עצמה, אינם דברים שבדיתים מעצמי. כלומר, זה לא דברים שהמצאתי. אומר הרמב״ם, אני לא מקורי, כל מה שאני אומר יש על זה מקורות, ולא פירושים שחידשתי. אמנם הם עניינים ליקטתים. כלומר, כל מה שאני אומר, אומר לך הרמב״ם, זה דברים מלוקטים, זה לא שלי. כל הדברים שאני כותב בהקדמת מסכת אבות, אני לא אומר שום דבר מקורי. אבל מאיפה ליקטתי את זה? אומר לנו הרמב״ם שיש לו שלושה מקורות שמהם מושאה תורת המוסר. הראשון, מדברי חכמים במדרשות ותלמוד וזולתם מחיבוריהם. כלומר, לקחתי מספרי הרבנים, חז"ל וגם הרבנים שבאו אחר כך. בקיצור, אני לקחתי מבית המדרש. שתיים, ומדברי הפילוסופים גם כן, הקדמונים והחדשים. כלומר, השתמשתי בספרים של פילוסופים. במיוחד, בכתיבת ספר שמונה פרקים, הרמב״ם משתמש בשני מקורות פילוסופיים עיקריים. האחד, ספר אתיקה אל ניקומקוס מאת אריסטו. אתיקה אל ניקומקוס. כן, אריסטו כתב שני ספרים הנקראים אתיקה. האחד, הוא שלח אותו לאדם ששמו ניקומקוס, ואת השני הוא שלח אותו לאדם ששמו אוידימוס. אז יש אתיקה אל ניקומקוס, יש אתיקה אל אוידימוס. הרמב״ם משתמש בעיקר בספר אתיקה אל ניקומקוס, ובעוד ספר אחר על תורת הנפש של אחד הרבה יותר מאוחר, אבו נאסר אל-פארבי, שחי דור וחצי לפניו בערך, חכם ערבי, שגם כן כתב דברים עמוקים על תורת הנפש. אם כן, זה המקור השני. כלומר, הרמב״ם משתמש במקור של חז"ל ובמקורות פילוסופיים. שלוש, ומחיבורי הרבה בני אדם. כלומר, השתמשתי בעוד חיבורים שכתבו אנשים שהם לא רבנים ולא פילוסופים. וכאן מוסיף הרמב״ם הערה חשובה. ושמע האמת ממי שאמרה. יש בגרסאות מי שאמרו. בערבית, אוסמע אל-חק נימן קל להי. עכשיו, למה הרמב״ם ראה לנכון להוסיף את המשפט הזה? ושמע האמת ממי שאמר. משום שייתכן שהקורא ירים גבה כזאת, ענקית, כאשר הוא ישמע שהרמב״ם נותן לנו הקדמה למסכת אבות ממקורות של אנשים שאינם יהודים, גויים. ולא סתם גויים. אריסטו זה גוי עובד עבודה זרה. אז אתה מביא מאנשים כאלה? פוי, אנחנו לא נקרא את הספר שלך. לכן אומר הרמב״ם, כשמישהו אומר אמת, זה לא משנה אם חוץ מזה הוא אומר שטויות. במה שהוא אומר שטויות לא נקבל את דבריו, במה שהוא אומר אמת נקבל את דבריו. פשוט מאוד. אין מה לעשות. עכשיו, נשאלת השאלה, האם בכל דבר תקבל מי שאומר את האמת? בוודאי. אם מישהו אומר את האמת, מה אפשר לעשות? שהאמת אצלו. נקבל את האמת, בין שהוא צדיק, בין שהוא רשע, בין שהוא חכם, בין שהוא טיפש, בין שהוא מישראל, בין שהוא מן העמים. זה עיקרון בסיסי, שמה שחשוב לנו מן הכל הוא האמת. כמובן, פה נשאלת השאלה, אם אתה בא לקבל את האמת, אתה צריך לדעת שזה אמת. איך תדע שזו אמת? הקריטריון לא מבואר ברמב"ם. אני קורא דבריו של אדם. אני לא יודע אם מה שהוא אומר זה אמת או לא, איך אני יודע? הוא אומר לי הרמב"ם, תקבל מה שהוא אומר, אבל רק אם זה אמת. תדע. כן? יש פה קושי גדול שמפרשי הרמב"ם הסתבכו בו הרבה. אקרא לכם המשך דברי הרמב"ם, זה מאוד מעניין. ואפשר שאביא לפעמים מאמר אחד, כולו. מה קרה? יש משהו לא ברור? ואפשר שאביא לפעמים מאמר אחד, כולו, מספר המפורסם בלשונו. כלומר, הרמב"ם אומר, דע לך שבמהלך הספר שלי, אני אצטט דברים מספרים אחרים, בלי להגיד לך שזה מספרים אחרים. מספר המפורסם, במיוחד יש פה כמה משפטים שאומר הרמב״ם שהם באמת ליקוחים מילה במילה מאבו נאסר, אלפא רבי. אז אומר הרמב״ם, אל תדאג, אין בזה כל רוע, אין בזה רע, למה? אני לא עוסק בגניבה ספרותית, למה? ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם ממני, שאני כבר התוודעתי בזה. אני כבר אמרתי לך מראש, הודעתי לך מראש, שאני אומר דברים שהם לא שם, אז אני לא גנב. ואף על פי שלא אזכיר אמר פלוני, למה שלא תגיד אמר פלוני? תגיד שנדע מאיפה לקחת את זה. אומר הרמב״ם, אני לא אגיד לך למה. יש לזה כמה סיבות. אז, שזה עריכות יתרה. שזה עריכות אין תועלת בה. בשביל מה להעריך? אם אני אגיד לך אמר פלוני, זה יוסיף לך משהו? זה לא יוסיף לך כלום, זה ארוך מדי. יש פה משהו יותר עמוק. ואפשר שיהיה מביא זיכרון שם האיש ההוא לחשוב מי שאין לו תבונה שהדבר ההוא נפסד ובתוכו רוע שלא יבינהו. כלומר, אם אני אגיד לך אמר אריסטו או אמר אבו נאסר אל-פרבי או אמר אפלטון, לא יודע מה, אתה מיד לא תרצה לקרוא. וחבל לי שלא תקרא אותי, אומר הרמב״ם, אני רוצה שתקרא אותי, כי אני רוצה להועיל לנפש שלך. ומפני זה ראיתי שלא לזכור האומר שכוונתי להועיל הקורא ולבאר לו עניינים הצפונים, וזאת המסכת. אז אני מעדיף לא להגיד לך את השם שלו, כדי שכל אלה שיש להם ביקורת לא יביאו את הביקורת. ברור? זאת אומרת שאנחנו מקבלים דברי כל אחד שאומר את האמת. בוא נשאל את השאלה, האם הרמב״ם פה לא עומד בסתירה למשפט שמופיע, נדמה לי פעמיים לפחות, במשנה, משפט של רבי יוסף, שאומר, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. הנה, אתה אומר שלא צריך להגיד דבר בשם אומרו, והנה רבי יוסף אומר לך שצריך לומר דבר בשם אומרו. איפה אתה ואיפה רבי יוסף? ניתן לומר שאולי, כוונת הרמב״ם היא לומר שיש הבדל בין דברי תורה לבין כל נושא אחר. כל נושא אחר, זה בכלל לא משנה מי אמר. החוכמה היא תמיד אותה חוכמה, לא משנה מי אמר אותה. משום שהחוכמה איננה תלויה באומר. למשל, משפט במתמטיקה איננו תלוי. אמיתתו של המשפט איננה תלויה במתמטיקאי שהגה את המשפט. או חוק בפיזיקה, איננו תלוי בפיזיקאי שגילה אותו. למשל, גם אם ניוטון לא היה מגלה את חוק הגרביטציה, עדיין התפוחים היו נופלים, ויש אומרים לא רחוק מן האש. זאת אומרת, לא הלומד, לא המגלה, מעורב בתוכן. לעומת זה, תורה איננה חוכמה, התורה היא דבר השם, הדיבור האלוהי. הדיבור זה כבר משהו אחר, זה פנייה מאישיות אל אישיות, מסובייקט אל סובייקט, מישהו אל מישהו. כדי להבין למה התכוון המדבר, אני צריך לדעת מי הוא, ואני גם צריך לדעת למי זה מופנה. ולכן אם דבר השם מופיע במהלך הדורות דרך אנשים, עליי לדעת מי הם האנשים כדי להבין מה הדיבור אומר. לכן בדברי תורה מצאנו הנחיה מחייבת, האומר דבר בשם אומרו. זה אחד מ-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, כתוב במסכת אבות בפרק 60. אבל החוכמה, אין צורך להזכיר מי האומר, אין בזה איסור. אבל אם הזכרת שם האומר יגרום לביקורת מיותרת, אז עדיף לא להגיד מי אמר. טוב? זה כלל גדול שלימדנו מכן הרמב״ם, כיצד בהתנהג עם דברי חוכמה. דברי חוכמה צריך לקבל אותם איפה שהם באים.
אבל זה ערכים.
השאלה היא, מה זה שמונה פרקים לרמב״ם? שמונה פרקים לרמב״ם זה מוסר. מוסר זה ערכים, אתה צודק. אבל מוסר זה לא תורה. בום. זאת אומרת, שרבותינו כבר אמרו, בויקרא רבה, דרך ארץ קדמה לתורה. משמע שכדי לעשות בתורה, אני כבר צריך לאמץ מדרגה שקודמת לתורה, והיא מדרגת הדרך ארץ. או מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, המוסר. אם אינך מוסרי, אל תלמד תורה. זה לא בשבילך. קודם כל, כי מוסרי, אחרי זה נדבר על תורה. אין זה הלכה מפורשת, תלמיד שאינו הגון, כוונה שאינו מידות טובות, אין מכניסים אותו לבית המדרש, וכדומה מהדברים האלה. יוצא לפי זה שהמוסר הוא משהו שלא במין התורה, הוא קודם לה. ויותר מזה, הרי ידוע שהאומר, מי שיאמר לך, יש תורה בגויים, אל תאמין לו. יאמר, חוכמה בגויים תאמין. והרי מצאנו בכמה מקומות בשש שהגויים נדרשים להתנהג לפי חוקי המוסר. אין להם תורה ללמוד את זה, אז איפה הם ילמדו? אז כנראה שאוצרות הידיעה של המוסר הם מהחוכמה האנושית, מעולם הערכים הכללי של ההיסטוריה וכו'. טוב, כמובן הדבר הזה מעורר מספר שאלות, הרי המוסר זה דבר שמתפתח וכדומה מהדברים האלה, וגם החוכמה זה דבר שמתפתח. יוצא לפי זה שאנחנו רשאים ללמוד מוסר מאומות העולם. יש בספר יחזקאל פסוק שמתאר בביקורת את ההתנהגות של עם ישראל בגלות. נאמר שם, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. זאת אומרת, יש פה שני דברים, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, שני דברים. איזה מעשים למדו מהגויים? אומרת הגמרא, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. זאת אומרת, יש פה שתי טענות של הגמרא. הטענה השנייה היא ברורה, הלכתם ללמוד את המעשים המקולקלים של הגויים. זה לא בסדר שהלכתם ללמוד את זה. כן? הגויים מקולקלים, אתם הולכים גם ללמוד את הקלקול שלהם? למה? אבל הטענה הראשונה של הגמרא היא טענה יותר עמוקה. מדוע לא למדתם מן המתוקנים שבהם? יש דברים ללמוד אצלם, דברי מוסר חיוביים. הייתם צריכים ללמוד את זה משם, ולא למדתם. או, אם כן, בבקשה. מי? כן? אני לא יודע, אני חושב שבפרק ה' הוא כן מביא. אבל פרק ה' הוא כן מביא, מה אני אעשה? כן, מה אתה אומר? נדמה לי שזה ביומה. כן, אני לא צריך בדיוק איפה, אבל נדמה לי שזה ביומה. איך זה כאילו לפי אינדקס על הפסוק, והתערבו בגויים והגידו מעשה? כן.
כל החזקה שלנו על ארץ ישראל זה מתוק המוסריים שלנו, לעומת המוסריים של העמים שהיו פה לפני זה. וכל התוקף של התורה שלנו הוא מתוקף המוסריות העצמית שלנו, בתור עם, שיש בו איזו שירות כזאת. אז איך מפרידים דבר כזה בכלל?
התורה אומרת שברגע שאנחנו לא מוסריים, אנחנו גולים. ככה אני זוכר, לא? גם הכנענים היו פה עד שלא שלם עוון האמורי. זאת אומרת שכל זמן שלא שלם עוון האמורי, אז הם היו יכולים להיות פה. כלומר, יש איזו זכות מוסרית. יש גם זוהר שאומר שבני ישמעאל, מכיוון שיש להם ברית מילה, יש להם זכות על הארץ בזמן שישראל לא נמצאים בה, וכדומה. אז נמצאים בבני שאנחנו לומדים מאומות העולם, דברי מוסר, ולכן הרמב״ם כתב מה שכתב. כן? אוסמע אל החק, אימן פעלי. אני אולי תזכרו את זה. עכשיו, יוצא לפי זה, שיש תחום שלם, שכנראה גם כן לא שייך לתורה, ובימינו יש בלבול גדול ביחס אליו, ולכן ראיתי לנכון לעורר את הנושא. והוא תחום הפסיכולוגיה. כשיש אנשים בעיות, בעיות פסיכולוגיות, לא דווקא חמורות. יש בעיות של שלום בית, כל מיני בעיות, בן אדם לא מצליח במבחנים, כל מיני דברים כאלה. אז יש אופנה, הולכים לרבנים. אני לא יודע איפה הרב למד בישיבה, אם קיבל את ההכשרה שלו להיות פסיכולוג. זה לא ברור הדבר הזה, כן? הוא אומר, איפה הרב יודע? יש רבנים שברוך השם יש להם כישרון כזה. יש להם הרבה ניסיון של מפגש עם אנשים, ויש להם הקשבה פנימית, ויש להם כישרון טבעי. אז יש להם מטף אלוהים כזאת, שהם מבינים בבעיות פסיכולוגיות. אבל מה שעשה אותם כאלה, זה לא מה שהם למדו בישיבה, אלא זה אורח החיים שלהם, טוב הלב שלהם, המידות הטובות שלהם. אבל עדיין אין זה מכשיר אותם, מבחינה מקצועית לנושא הזה. ומתוך כך, אני רוצה להגיע למסקנה חמורה, והיא שאין שיטה פסיכולוגית של התורה. בדיוק כמו שאין דעה בתורה כיצד לבנות בית, ואין דעה בתורה כיצד לעשות רקמה יפנית, באותה מידה אין בתורה דעה בפסיכולוגיה. עכשיו, כמובן, כל רבותינו מספר משלי ומסכת אבות וכל ספרי המוסר מלאים בהדרכות פסיכולוגיות. אבל זה בדרך אגב, זאת אומרת, מאחר והצטבר הרבה ניסיון אצלנו, אז אנחנו גם כן רשאים להגיד כל מיני דברים. אבל זה לא עושה את זה למשהו ייחודי ליהדות. זה משהו נכון שנמצא גם ביהדות וגם מחוץ לה. ולכן, אי אפשר לשפוט למשל שיטה בפסיכולוגיה. מתוך, הרב פלוני אמר שהשיטה הזאת טובה או השיטה הזאת לא טובה. אתה לא יכול לדעת. כי הרב הוא לא יותר מכל מומחה אחר בנושא הזה. זאת אומרת, זה לא בגלל היותו תלמיד חכם וצדיק, שבזה דעתו המקצועית שווה יותר. זה ברור. כן, בבקשה. כן.
הרב בכל זאת, רבנים גדולים, תקפו דעות מסוימות של הפסיכולוגים. אמנם, לא יודע, אולי הפסיכולוגים נכנסו שם איזה דעה אישית שמקולקלת.
זה יכול להיות. אז על זה אמר כבר המהר"ל מפראג. בספרו נתיבות עולם, בנתיב העבודה. לגבי לימוד החוכמה מגויים. הוא אומר, בוודאי שצריך האדם ללמוד החוכמה, כי למה לא ללמוד החוכמה, והרי היא מהשם יתברך. ואם תאמר שבספרי החוכמה יש דברי אפיקורסות, אומר המהר"ל, אז אין בעיה שידלג עליהם. כלומר, אתה קורא ספר של חכם מחכמי אומות העולם, ואתה יודע שיש שם דברי אפיקורסות. אז אתה קורא, ברגע שאתה מגיע לאפיקורסות, תדלג, תמשיך הלאה. מה?
לא תמיד יודעים.
למה? תלמד תורה, תדע מה אפיקורסות, מה לא, מה הבעיה? אז בשביל מה אדם לומד תורה? כדי לדעת מה נכון ומה לא נכון בתחום האמונה. ברגע שאדם יודע, זה אמת, זה לא אמת. בשביל זה יש לו רב, למה יש לו רב? תראה, אם הרב, אם יש לאדם רב, הוא יכול ללמוד כל דבר, כי הרב יגיד לו מה לא בסדר. כן, זה כלל גדול. מה בא מישהו שאל אותי, האם ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה? אמרתי לו, בתנאי אחד. שאלה תהיה בקשר איתי. אם אתה תהיה בקשר איתי, זה בסדר. אמרתי לו, יותר מזה. אם אין לך רב, אז גם תורה אל תלמד. כי תורה בלי רב, אסור ללמוד. בסדר? אז זה, כן. זה שהעולם מה שאמרתי שהתורה לא כוללת הכל. מתי אמרתי? לא בשיעור הזה. מה? בוודאי. איפה ראית בתורה הדרכה איך לעשות רקמה יפנית? אני אומר שזה לא קיים. הרי היה שממשה רבנו ועד הרב ביגון אף רב לא ראה את זה. זה נכון. זאת אומרת ש... לא, אף רב לא ראה איך זה כתוב בתורה. זאת אומרת, זה לא כתוב. למה? אני רוצה לראות מקור אחד בחז"ל. אבל אני לא מצאתי שום מקור בחז"ל שאומר שהכל כתוב בתורה. נכון שזה דבר מאוד עממי ומאוד מפורסם, אבל זה פשוט לא נכון. כן, בבקשה. אני אגיד למה. אם יש פסיכולוג לא ירא שמיים, אבל הוא טוב בפסיכולוגיה, אז כדאי להתייעץ איתו. עכשיו, אם הפסיכולוג יגיד דבר שהוא מנוגד לתורה, אז בשביל זה הולכים לרב ושואלים, מה? אני לא יודע אם יש דבר כזה שיטה אחרת. זאת אומרת, זה מדע. הפסיכולוגיה, טוב, היא חצי מדע, משהו כזה. זאת אומרת, אני אסביר למה הכוונה. בגמרא מסופר במסכת סנהדרין, על פסיכולוגים עתיקים. בגמרא במסכת סנהדרין יש תיאור כזה, על איזה איש אחד שהיה חולה אהבה. הוא התאהב באיזה בחורה, והרופאים אמרו שהדרך היחידה שהאיש הזה לא ימות, זה שיתנו לו את הבחורה הזאת. באו לרבנים, אמרו הרבנים, לא, אין דבר כזה. אז הפסיכולוגים האלה הציעו לרבנים משהו אחר, כך אמרו גם בגמרא. אמרו, אז אולי שנדברו זה מזה מאחורי הגדר. אמרו, ימות ולא תדבר איתו מאחורי הגדר. טוב, הרבנים אמרו, אז הוא לא דיבר איתם. התפלל, חזר בתשובה, ובסוף הקדוש ברוך הוא ריפא אותו. כן? היה בעל תשובה גדול. עכשיו, מה מסופר שם בגמרא בעצם? מדובר על זה שמה שהרופאים אמרו זה נתון אובייקטיבי. מה עושים עם זה? זאת שאלה של הלכה. נגיד, אם הרופא יאמר שכדי שהבן אדם הזה יהיה בריא, הוא צריך לאכול בשר סוס. אז הרופאים הם לא בסדר. הרופאים הם בסדר גמור. הם אמרו מה שהם יודעים על פי המדע. עכשיו, אם יהיה מותר לאכול את הבשר הזה או יהיה אסור, זאת שאלה שהרבנים יצטרכו לפסוק בה. מובן? זה אותו דבר לגבי הפסיכולוג. הגרם פסיכולוג הוא לא דתי, הוא לא ירא שמיים, אז הוא יגיד מה שהוא יודע, והרבנים יגידו אם זה מותר או לא. עכשיו, כמובן, זה יותר נוח כאשר המטפל מכיר את העולם הפנימי ואת עולם הערכים של המטופל. לכן יש עדיפות ללכת לפסיכולוג דתי. אבל זה לא אומר תמיד שהוא יותר טוב מבחינה מקצועית. כן? מה אתה אומר?
האם אין איזשהו, אולי אפילו אידאל, שתהיה כמו שיש הכנה תורנית. כן.
כלומר, לפני שבן אדם מתחיל ללמוד תורה. שיהיה גם הכנה פסיכולוגית, כי אדם יכול לבוא, בלי שהוא יודע, כאילו, בלי שהוא מודע לבעיותיו,
לספר, מוסר, או לחומש, או לכל דבר, לכל ספר וקודש,
ולבוא לא מוכן. אז זה קוראים חינוך. מה שאתה מציע זה לחנך. זה כאן מה שעושים. לחנך בצורה רגישה. כן, זה מה שעושים. זאת אומרת, גם התורה פתרה את האדם ממצוות עד גיל 13. למה? כי הוא צריך לעבוד על משהו אחר. צריך לעבוד על המידות, על האישיות. כן, זה היה זה. כן, כן.
אבל כל שהרבנים, למשל, אמרו לו שלא ידבר עם הבחורה.
נכון.
ההלכה נובעת מאיזושהי תפיסה פסיכולוגית.
לא, לא, בכלל לא. הגמרא מסבירה למה הם אמרו את זה. הגמרא אמרה שהם היו מוכנים שהוא ימות. הם חשבו שהוא ימות באמת.
נכון.
והסיבה הייתה משהו אחר לגמרי. הגמרא אמרה, כדי שלא תהיינה בנות ישראל כהפקר. כי אם יכירו דבר כזה, אז הסיפור הזה יחזור על עצמו. ברור? אז השיקול של הרבנים היה שיקול של איסור והיתר. לא שיקול פסיכולוגי בכלל.
אבל
בעיננות
כן, שזה שהיא
תיאוריה
פסיכולוגית
שהיא שונה
מכל
התיאוריות. אני לא ראיתי.
לא, אני שואלת. כן. למשל שהנשמה שלנו תאורה ויש לנו תיאורים טובים, שהצדדים הרעים שבנו הם חיצוניים לנו וכל מיני
דברים. מה שאת אומרת, שלפי היהדות, התוכן הפנימי שלנו הוא טהור. וכל הרע שבנו הוא חיצוני. זאת שאלה, הייתי אומר, מטאפיזית. זה בכלל לא נוגע לשאלה כיצד מטפלים. כיצד מטפלים ביצר הרע של האדם.
זה קשור לכוחות הנפש של האדם. אם אני אומרת לבן אדם שהוא באמת טוב, וזה אומר לו שהוא יכול להתגבר על דברים, הוא יכול
רב דווקא. לפעמים מרוב שהאדם חושב שהוא טוב, אז הוא לא מתגבר. גם זה יכול להיות. כלומר, זה כבר שאלה של פרקטיקה. בפרקטיקה זה לאו דווקא משנה הדברים האלה. נורא? כן, בבקשה. דבר. סליחה, אין תיאוריה פסיכולוגית של בנויות על גויים, כולם יהודים שם. בסדר, אבל נו. אבל מתרבות של גויים, כן? למה אתה מתכוון? אתה מתכוון משל. מה זה גם רבדים נמוכים? מה שפרויד אומר במשל? זה נכון. אני לא יודע אם מושגים דווקא יהודים, הם מושגים גם שנמצאים ביהדות, לא רק ביהדות. אבל ברגע שאתה מדבר על רבדים שבאים אל הנשמה, אז אתה מדבר על דברים ששייכים לתחום של רוח הקודש, שהם שייכים לתחום של הערה עליונה. עכשיו, שום פסיכולוג איננו בא לפסוק בדבר הזה. כלומר, הפסיכולוג לא יודע להגיד לך, להוכיח מבחינה פסיכולוגית אם יש אלוהים או אין אלוהים. זה בכלל לא הנושא שלו. אם יש נשמה או אין נשמה, זה בכלל לא הנושא שלו. אבל אתה יכול לבוא לפסיכולוג ולהגיד לו, כבוד הפסיכולוג, יש לי הערת נשמה עליונה, מה אני עושה עם זה? כן? אז הפסיכולוג, אין לך מה לעשות עם זה. בלי, גם בלי שהוא יבין בתחום הזה. זה כמו שלמשל אם אתה כלכלן, מוצלח, ויום אחד אתה פישלת בכלכלה משהו גדול. אז כדי שהפסיכולוג יעזור לך להשתקם מהמשבר הזה, הוא לא צריך להבין בכלכלה. הוא רק צריך להבין שעשית פשלה. בסדר? בקיצור, נתקדם קצת הלאה. כן. כמו כן, למשל, בתחום, יותר פשוט, האסטרונומיה. האם יש אסטרונומיה יהודית? ודאי שלא. כן? רבותינו, זיכרונם לברכה, חכמי התלמוד, היו גדולים באסטרונומיה. זה נכון. מדוע? כי הם למדו. מאיפה הם למדו? זה היה נושא מדעי. כן, למשל, האמורה שמואל, ידוע שהיה מגדולי אסטרונומים בדורו. אמר שמואל, נהרין לי שבילי דרקיעה כשבילי דנהר דעה. אני מכיר את השבילים של הרקיע, כלומר את המסלולים של הכוכבים, כמו שאני מכיר את השבילים בנהר דעה, העיר שבה אני גר. כן? אני מכיר את זה טוב. כן? חוץ מאשר איזה כוכב שביט אחד שהוא לא צריך לעמוד על המסלול שלו. אז ברור שהרבנים עסקו באסטרונומיה. אבל הם יכולים גם לטעות. הגמרא במסכת פסחים אומרת כך, שהיה ויכוח בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם לגבי מסלול הכוכבים. הוויכוח שם זה האם גלגל חוזר הוא מזל קבוע, או גלגל קבוע הוא מזל חוזר. כן, זה הוויכוח. מה זה אומר מבחינה אסטרונומית? חבל על הזמן, זה ידרוש הרבה ידיעות באסטרונומיה העתיקה, אין צורך בזה. בסוף הגמרא אומרת שחכמי אומות העולם צודקים. שחכמי ישראל טעו בזה, וחכמי אומות העולם צודקים. הרמב״ם במורה נבוכים דן בשאלה מדוע שיברו לנו את זה בתלמוד. הוא אומר, כדי ללמד אותנו שבענייני מדע אנחנו מקבלים מי שצודק, לא משנה מי הוא. ולא נעמוד על המקח. עכשיו, מעניין שבגמרות שלנו, זה הגמרה כפי שהרמב״ם מצטט אותה. בגמרות שלנו, המשפט, ניצחו אומות העולם, חכמי אומות העולם וחכמי ישראל, לא מופיע. מישהו צדיק החליט למחוק את זה מהגמרה. כי זה מאוד הפריע לו. כן? אבל הרמב״ם, הוא שמר את הגרסה העתיקה, הוא יודע שבנייני מדע לא מתווכחים אפילו אומות העולם. יש הערה על זה של רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. בפירושו להידרזותה. הידרזותה זה חלק עמוק של הזוהר, אז יש לרמח"ל פירוש על החלק הזה של הזוהר, נקרא אדיר במרום. שם הוא דן בסיפור הזה של הגמרא, והוא אומר דבר, הערה מעניינת, שלא סותרת את דברי הרמב״ם בכלל. אבל הוא שואל את עצמו, אם החכמים עסקו אז בענייני מדע בלבד, אז הנושא הזה לכאורה לא היה צריך להיות מובא בתלמוד. כי התלמוד לא עוסק במדע. אז למה זה הובן? אז הוא אומר שהרבנים, כשהם דיברו שם, הם בכלל לא התכוונו לדבר על מדע. הם התכוונו לדבר על סתרי תורה. אבל כדי להלביש את הסתרי תורה האלה, הם השתמשו בידיעות מדעיות לא נכונות, אבל הידיעות האלה הסבירו את מה שהם התכוונו לומר. הם רצו להסביר משהו, השתמשו בשביל זה במשל שלקוח מאיזושהי תיאוריה מדעית. עברו יוונים ליד בית המדרש, שמעו שהרבנים מדברים על אסטרונומיה. אז הם אמרו, אתה שומע את הדורקיש? שם עקיבא שלהם אומר משהו כזה וכזה. הוא לא יודע שהמדע יפתח. בוא סופוקלס. ואז הם התחילו להסביר לרבנים, אם אפשר רגע להפריע לכם, אבל תדעו לכם שהמחקר יתפתח, ועכשיו הגענו למסקנות חדשות. אז מה הרבנים צריכים לומר להם? אנחנו מדברים על סתרי תורה? הם אומרים להם זה, אז היוונים היו מתעניינים. מה סתרי תורה תספרו לנו? לא רצו לספר לנו. אז באו הרבנים, אמרו, תודה רבה שהארתם את עינינו, לא ידענו שהמדע יתפתח, תודה רבה, עכשיו אנחנו נכתוב בתלמוד שלנו שאתם צודקים. כלומר, זה היה דרך לסתום את הפה לאותם יוונים. אבל עדיין זה הופך את דברי הרמב״ם, זה עדיין לא סותר את דברי הרמב״ם, דברי הרמב״ם נשארים נכונים, שבענייני מדע, בענייני מדע אנחנו מקבלים מה שנאמר. לפי זה גם נשאלת השאלה על חוכמת הרפואה. יש בתלמוד, במשפר מקומות, במסכת שבת ובמסכת בבא בתרא, יש דתים שלמים של רפואה. כל מיני תרופות שונות ומשונות ביותר. למשל, התלמוד גם אומר שזה יותר טוב לאכול דג ישן מאשר דג טרי. מי שינסה את זה היום, לא יודע אם זה אלה. כן? אם הוא קצת מפריע אחרי זה, זה יותר טוב. צריך לומר את הגמרא. מה? אני לא יודע, יש כל מיני תירוצים לדבר הזה. למה כתבו את זה בגמרא? משתנו הצבעים, כל מיני דברים כאלה. טוב, אבל כל פנים, יש הדרכות רפואיות בגמרא. שאלו את רבנו שרירא גאון. רבנו שרירא גאון, הגאון שלפני הגאון האחרון. כלומר, הגאון האחרון היה רבנו היי, ולפניו היה אביו רבנו שרירא ברבי חנינא הגאון. אז שאלו אותו, האם ללכת לפי ההוראות הרפואיות שבגמרא? ואז הוא ענה תשובה ארוכה, שמתחילה, הוא ענה בארמית, הוא מדבר ארמית. הוא ענה, רבנן לב אסוותא ננהו, רבותינו אינם רופאים. אלא, אומר, מה שמצאו בזמנה מחוכמת הרפואה של אותם הימים, לתועלת הציבור, הם הכניסו את זה לתלמוד. אם חוכמת הרפואה התפתחה, אז נקבל, ולא נקבל את דבריהם, נקבל את דברי הרופאים בני זמננו.
למה דברי חוכמה נכנסו לתלמוד?
לתועלת בני אדם, זה מה שאומר, לתועלת בני אדם.
מה אתה קודם
כן, לגבי אסטרונומיה נטו באמת הם צורך, אבל הרפואה זה מובן. כן, זה מה שנקרא חיבת הדבני נשא, כלומר חיותם של בני אדם, זה צריך. אז התלמוד אומר, אי כבר, תוך כדי שאתה קורא אותנו, בוא ניתן לך איזה עצה טובה, רפואה של אותם הימים. כמובן, ענייני רפואה, זה מתפתח. למשל, רבנו הרמב״ם, גם כן היה רופא, נכון? מאיפה הוא למד רפואה? מהרופאים, כן, יש לנו פירושיו של הרמב״ם בספרי גלינוס ובספרי היפוקרטס, ועוד כמה רופאים ערבים שהוא הביא, כן, מה אתה?
שמעתי מאיזה רב קרוב שאת
המאמר פרצה רב,
כל
הרומן
תורה
נשמע סופן
את דברים הרבה,
כן.
שאדם
שאומר לו, זוכה
גם
לכיזו חוכמות
קיצונות
פתאום מתעסק בתורה. אני לא ראיתי את זה בשום מקום. אז יש מי שאמר, תראה, ודאי שמה שאני אקרא בשיעור יש כאלה שיגידו הפוך. כן. על כל פנים, אני אגיד לך דברי רבנו שרירא גאון. רבנו שרירא גאון אומר שבענייני רפואה, אנחנו לא, אסור לעשות כדברי הרפואה שבתלמוד. אסור. כי אתה עלול לסכן את עצמך. כן, וכאן אנחנו בכלל מגיעים לשאלה יותר כוללת. פה עד עכשיו דיברתי על זה שצריך לשמוע האמת ממי שאמרה. השאלה היא, האם לדחות דבר שאינו אמת? זה כבר דבר יותר מסובך. למשל, אם הרב טועה. אני שומע מפי הרב משהו והרב טעה. לקבל את הרב או לא? מה עושים? יש לי הוכחות שאותה. אז בואו נבדוק. רבנו שמואל בן חופני גאון. מי זה רבנו שמואל בן חופני גאון? זה חותנו של רבנו היי גאון. שגם היה ראש ישיבת מחסורה. רבנו היי היה ראש ישיבת פומבדיטה. אבל רבנו שמואל בן חופני היה ראש ישיבת אסור. רבנו שמואל בן חופני גאון כותב את המשפט הבא: לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו רק מפני שאמרו אחד הקדמונים. כן? יש דברים ברורים. כלומר, אם מישהו אמר, מישהו קדמון, לא משנה מי, מהקדמונים שלנו, אמר דבר, ויש לנו הוכחות שזה לא נכון, אז נמשיך לקבל את זה רק בגלל שאחד הקדמונים אמר? לא. אם זה לא נכון, זה לא נכון. כן? בבקשה. למה רב של היום יהיה יותר טוב מרב של פעם?
לא, אני אומרת,
אם
אני באתי
בשאלה אליו,
הוא נתן לי תשובה מסוימת.
נו,
ואת
יודעת
שהוא טעה.
ואני יודעת שהוא טעה. אם את יודעת שהוא טעה, אז אסור לעשות מה שהוא אומר.
ויש בעניין שאני לא צריכה, איפה
זה בדיוק בטוח,
שלא
קצור. יש גם בחור ששאל את זה. יאללה, תתכחש. אקום, מה? איזה שהוא מה? לא, עד רבה. אם הוא טעה, זה שימן שזה לא במסורת. למשל, רבנו חיים מוולוז'ין. שמעתם רבנו חיים מוולוז'ין? רב גדול, לא? תלמידו של הגאון רבנו אליהו מבילנה. אז הוא כותב בפירושו למסכת אבות. יש לו פירוש נקרא רוח חיים. כן, פירוש למסכת אבות. אז הוא מביא שם המשנה מפורסמת: יהא ביתך בית ועד החכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. אז מסביר רבינו חיים, מה זה ביתך בית ועד החכמים? לא, יש קודם כל הפשט הפשוט, שהרבנים יפגשו אצלך בבית. כן? כלומר, כשרב רוצה לפגוש רב אחר, אומר לו: איפה אני אפגוש אותך? אומר: אצל פלוני. כן, זה נקרא בית ועד החכמים. אבל משביר, רבי חיים, יש גם רובד שני לדבר הזה, זה שיהיה לך ספרייה. ברגע שיש לך ספרייה, אז ביתך הוא בית ועד החכמים, הנה כל החכמים הגיעו אליך הביתה. רש"י הגיע, הרמב"ם הגיע, הרמב"ן, האריזה, הרב קוק, כולם הגיעו, כולם נקראים לך, בית ועד החכמים. הוא ממשיך, הוא אומר, ולהווה מתאבק. מה זה מתאבק? תיאבק. אתה צריך להיאבק, לברר את האמת. ולכן, גם אם יגידו משהו שלא נראה לך, אתה צריך להיאבק בדבריהם. ואומר על זה רבי חיים כמשפט הבא, במילים אלה ממש: ואסור לתלמיד לקבל דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם, כי לפעמים תהיה האמת עם התלמיד. כך אומר רבי חיים, אסור. גם הגאון מבילנה אמר לרבי חיים שאסור לו לשאת פני איש בהוראה. ברגע שמשהו נראה לו לא נכון, אסור לו לעשות כך. עכשיו, שמה תאמר, אומר רבי חיים, נו, אם כבר ניתנה לי הרשות לחלוק אפילו על גדולי הדורות ברגע שיש לי קושיות, אז אולי אני במדרגה שלהם? אז זה נאמר, והווה מתאזק, אבל תזכור, בעפר רגליהם. אתה בעפר של רגליהם, אתה לא שווה להם בכלל. אתה בתחתית התחתית שלהם. אתה לא מבין בכלל איזה גדלות יש פה. זה נכון, אני בכלל לא מגיע לרבע המילימטר הראשון של הקרסול שלהם. לא מגיע. אבל אמת? אמת. כמו שכתב רבי משה מבוטרל. רבי משה מבוטרל, אחד מהקדמונים, ממפרשי ספר יצירה, שכתב בפירושו, אמר החכם, שם הוא מתכוון לאריסטו, אהוב אפלטון, אהוב סוקרטס, אך האמת אהוב מכל. זה יותר חשוב מהכל. אין לנו מה לעשות. עכשיו, שמה תאמר, אבל כתוב במפורש, בספרי, על הפסוק, לא תסור מכל אשר יגיבו לך, ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין. טוב, זה אפשרי במציאות הפוליטית של ימינה. כן? אבל הם התכוונו שם לכאורה לכל דבר. אז איך זה מסתדר? הנה, אפילו ימין, שמאל, שמאל ימין, תשמע להם. עכשיו זה מה שהם אומרים. זה מה שקורה כשלומדים ספרי ולא לומדים משנה. המשנה מסכת הוריות, פרק א' הלכה א', משנה א', אומרת שאם בדין טעה בהורה, אגב, מכאן הוכחה שבדין יכול לקרות. איזה דבר שהגמרא, המשנה אומרת, הורו בדין וטעו, כן? עכשיו מדובר על איזה בדין? הסנהדרין של 71 שיושבים בלשכת הגזית, כן? ששם השורה שכינה. אז הם הורו הוראה בטעות. אומרת המשנה, אם תלמיד עשה כדבריהם, כלומר, הוא נהג לפי הטעות שהורו לו להלכה. אם הוא לא ידע שהם טועים ועשה מה שהם אומרים, לא קרה כלום, הסנהדרין יביאו קורבן. הוא בסדר. אבל אם הוא ידע שהם טועים, ובכל זאת עשה כדבריהם, הוא חייב להביא קורבן כפרה על זה. שואלת הגמרא, איך הוא טעה? איך הוא טעה? הרי מדובר בתלמיד שיודע ללמוד, ולא סתם תלמיד. מדובר באחד שהוא בר הכי, לשים לב שהם טועים. אז מדובר באדם שהוא במדרגה של הסנהדרין בעצמה. אז איך הוא טעה לעשות מה שהם אומרים? אומרת הגמרא, הוא טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. הוא חשב שהוא צריך לשמוע לחכמים גם כשהם טועים. ועל זה הוא צריך להביא קורבן כפרה. זה משהו אחר לגמרי. בתנורו של אפנאי יש שם דיוד אם פוסקים על פי בת קול או לא. זה השאלה. אגב, תשים לב שהבת קול לא אומרת שם טועים. זה יפה, יש תוספות על זה בפרטי ועמות, מאוד מעניין. הבת קול לא אמרה הלכה כרבי אליעזר. היא אמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? כן, בסדר, בכל מקום אנחנו עושים, אבל פה גם כן? היא לא אמרה. כן, מה את אומרת? זה אפשרי.
אני יודעת שאני אצטייה
כפר. נכון.
אני יכולה
להגיד שזה לא ברור לי. אז זה נקרא שאת בספק. אם את בספק, תעשי מה שהם אומרים. אבל יש אפשרות לדעת שהוא טעה. למשל, הוא אומר, אני ביססתי את הפסק שלי על הדברים הכתובים במקום פלוני, בעמוד פלוני, שורה כך וכך. את פותחת ואת רואה שהוא דילג על מילה וכתוב הפוך. אז את יודעת שהוא טעה. מה? לא, את לא צריכה לבדוק. אני אומר, אבל במקרה את יודעת, את בדיוק אתמול קראת את הספר הזה, ובדיוק את השורה שהוא מצטט, ואת זוכרת ששם כתוב הפוך. הוא פשוט דילג על מילה. מה? מה זה רעיוני? גם בזה יש ראיות. זאת אומרת, יש בהלכה שני מושגים. יש מה שתלוי בשיקול הדעת, ויש מה שתלוי בראיות. דבר שהוא תלוי בשיקול הדעת זה מה שאת קוראת רעיוני. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה כך, אפשר להסתכל על זה כך. אז בדבר שהוא לא מבורר, אדם צריך לעשות מה שרבו אומר, גם אם זה לא נראה לו. אבל בדבר שיש ראיות מפורשות, או אנחנו יודעים שיש מקור שהרב לא ראה ואומר הפוך ממנו, אז אנחנו חולקים על הרב. אגב, הדבר הזה נעשה בהלכה כל יום. הפוסקים תמיד אומרים, אם רבנו יוסף קארו היה רואה תשובה פלונית של הריבה שנמצאנו עכשיו בכתב יד, היה חוזר בו. ופוסקים הפוך מהרה, זה דבר שקורה בכל יום. כמעט כל עמוד בפסקים של הרב עובדיה יוסף, זה מעניין מדברים כאלה. כן? שאנחנו חולקים על התלמוד. כן, בבקשה. כי שם יש דרשה מפורשת. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, אתם אפילו מוצאים. ויש דרשה שם, שרבי עקיבא דרש. לא, שם זה לגבי קידוש החודש. שבקידוש החודש יש דרשה מפורשת ששם עושים אפילו בטעות.
מה?
למה התורה עשה שם? כדי לשמור על אחדות האומה. כן, זה משהו אחר. אז התורה העדיפה במפורש ללכת נגד האמת כדי שלא תיהרס האומה. זה יותר חשוב. כן? מה אתה אומר? לפי זה נשאל לשאלה ששאלו כל הפוסקים. רבי חיים בן עטר שואל את זה, והחידה שואל את זה. אם ככה, אז איך יש זקן ממרא? זקן ממרא זה אחד שחולק על הסנהדרין ומורה הלכה נגדם. לכאורה הוא בסדר גמור, יש משוכנע שהם טועים. זה נכון. אז אומרים כל המפרשים שם, שלזקן ממרא אסור לו להורות לאחרים. כלומר, מתי הוא נשפט, מתי הוא נידון, כשהוא מורה לאחרים לעשות נגד הסנהדרין. אבל הוא עצמו צריך לעשות כדעתו. אבל בסתר. לא? כדי שלא, כי אם הוא עושה זה כמו הוראה. אם הוא עושה בפני ציבור, זה כמו הוראה. זה כבר. אבל בינו לבין עצמו, הוא צריך לעשות כהבנתו. כן.
איך
כל העניין
של
רבי ישמעאל
מביא
אחרי חלל? כי זה דבר שלא הוכרע אז. דבר שלא הכריעו בו. כן? אגב, רבי יוסף גלילי, הבן שלו, שאל אותו, רבי אליעזר, בנו של רבי יוסף גלילי, שאל אותו, האם מותר לו לאכול עוף בחלב? אז הוא אמר, לך אסור, לי מותר, לך אסור. למה? אני שמעתי מפי רבים, והם שמעו מפי רבים, אבל אתה שומע מפי רבים נגד יחיד, יחיד ורבים, הלכה כרבים. כן, מה אתה אומר?
איזה מקום נשאר לכוח המסורת? מה נפשך? בוא המסורת קרה, אנחנו בודקים, ולא חיפה
המסורת, אתה מרגע. דבר שהוא מוטל בספק, ויש מסורת, הולכים לפי המסורת. זה כתוב מפורש מה ש... מה?
המסורת היא רק במקום שיש ספק?
מה זה ספק? זאת אומרת, ספק במסורת? לא. נגיד, נשתכחה ההלכה. מישהו, הרבנים אומרים, מה עושים במקרה כזה? אנחנו לא יודעים. אז אחד אומר כך, השני אומר אפור. אחד אומר מותר, השני אומר אסור. פתאום מגיע מישהו, הוא אומר, רגע, רגע, מה אתם מתווכחים? אני זוכר שהסבא שלי אמר לי שבמקרה כזה ההלכה היא כך. אז מה הדין? עושים כמו המסורת הזאת. זה מפורש במשנה בעדויות. כן, מה אתה אומר?
למה כתוב, למה נזמין את הקבלה ממעלינו? מה זאת אומרת?
לא נידעו אותו. הוא פשוט לא רצה לחזור בו. לא, רצו למנות אותו. זה הדבר שסברתו הוא חשב הפוך. ואם הוא היה מנמין אותו בעבדין, אז הוא היה קופה את ההלכה שלו. תסתכל, יש על זה דיון ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, במרגליות הים, לרבי ראובן מרגליות, על הסוגיה הזאת במשך את הנדרים. בסדר? עיין שם היטב, דעת להמשיך עימה. עכשיו, הדברים האלה מתחברים לדבריו של, אגב, זה מסביר גם את הספרי. הספרי מה שאומר, ימין ושמאל, שמאל וימין, מדובר בדבר של שיקול הדעת. עכשיו, הדברים האלה מתחברים לדבריו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה פתת. לא. פסקה פתת, כן. ששם החבר, שמלך כוזר אומר לחבר, טוב, כל הדיבורים שלכם על התגלות השם בהר סיני, זה סותר את השכל. אבל מה אפשר לעשות? אתם ראיתם את זה. אז אני מבין למה אתם מתנגדים לשכל. עונה לו שמה החבר, חלילה לנו מאל, שנאמין בנמנע, או במה שהשכל דוחהו ורואהו כנמנע. כלומר, לא ייתכן שאנחנו נאמין בדבר בלתי אפשרי, או במשהו שהשכל דוחה אותו. מדוע זה לא ייתכן? כי אם לא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם דפקט. הוא נתן לנו שכל שסותר את האמונה. איך אפשר דבר כזה לומר על הקדוש ברוך הוא? זה אכזרי נורא. לכן ברור שאם ריבונו של עולם נתן לנו שכל, לא ייתכן שהשכל הזה סותר דבר שבאמונה. ולכן אם ראית משהו שסותר את השכל, אל תאמין בו. כן? זה הפך המסורת הנוצרית, נאמר. כן? למשל, הגוי נוצרי בשם פסקל, הוא אמר שהשכל סותר את האמונה. לכן כדי להאמין צריך להכניע את השכל. מה אתה אומר? אז שם יש דיון בהמשך, בדיוק על הדבר הזה, על ראיית הקולות ובולה, בהמשך העמוד רבי יהודה הלוי מדבר. היינו שם, גם בעמוד השני, כלומר זה עמודים כפתת ולמד במעדורת אבן שמואל. זה אני זוכר בטוח, זה גם עמוד כפתת שם. כן, בבקשה. כן, דבר.
הרב,
הרגע
שמציבים את
העניין
של
הדמות
של חכמים,
כשאתה
לא
מגיע לקרסוליים,
כן, כי זה
היה... נכון.
זה
היה חיבי
שאנשים לא
ישבו להבין למשהו,
הם חשבו את
הנפש שהם לא מבינים, לא לזה שעפה. זה נכון, זה בדרך כלל נכון, כן. כלומר, זה לא סתם, זה גם אמת שהקדמונים היו ענקים ואנחנו לא מגיעים לקרסוליים שלהם, זאת האמת. כן, ואמרו על זה רבותינו, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבים מלחש בניין, ולא כחמורו של רבים מלחש בן דושה, זאת האמת. ולמה הם יותר גדולים מאיתנו? לא בגלל שהם IQ יותר גבוה, אלא בגלל שהיה להם שורש נשמה אחר משלנו. אז זה נכון. ולכן, בדרך כלל, כשאתה רואה שהשכל שלך סותר את דברי הקדמונים, אל תמהר לומר שהם לא צדקו ואתה צודק, אלא תבדוק את זה היטב. תטבול 7 פעמים במקווה, תתענה 40 יום, ואחרי זה תחשוב אולי אתה צודק. אגב, מתכוונים על רש"י, יש מסורת האחידה מבין שרש"י, לפני שכתב את הפירוש שלו על התורה, התענה 613 יום. בתרי"ג ימים הוא התענה לפני שהוא כתב את פירושו על התורה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון היסטורית, אבל זה בטוח אמיתי. כן, מה? כן.
אני
רואה שאתה שואל
הרב
אמר שכשיש
סתירה בין הרב קוק לרמב"ם,
זה בעיה. לא. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שיש בעיה, שיש סתירה בין הרב קוק לרמב״ם, בגלל שיש לנו שני כללים סותרים פה. א', הרב קוק תמיד צודק, ב', הרמב״ם תמיד צודק. זה בהחלט מהווה סתירה שקשה לעמוד. לכן אני... טוב, בסדר, נסתדר, נסתדר. עכשיו, יש... יש גם, לפעמים, שהאומה, בלי שהיא תדע בדיוק להסביר למה, מרגישה שיש כיוון מחשבתי מקולקל, שצריך לדחות אותו. למשל, שפינוזה. הרבנים באמסטרדם החליטו להוציא את שפינוזה או שפינוזה מחוץ לכלל ישראל. החרימו אותו. האם הם בדקו את כל הטענות שלו בספרים שלו? לא. זה נכון שהוא היה מקולקל בכמה מעשים, והוא אמר כמה דברים שהרגיזו, אבל עד שמוציאים מישהו מכלל ישראל, נזהרים הרבה. אבל אומר הרב קוק, שהרבנים באמסטרדם שרתה עליהם רוח הקודש, והם הרגישו בחוש הבריא של האומה, שיש פה משהו שאם ייתנו לו להתפתח, יעשה קלקולים אדירים, שיקח כמה דורות לתקן אותם. כי אם לא היו מוצאים אותו מכלל ישראל, דבריו היו נחשבים בכלל דברי גדולי האומה. ואי אפשר לשער איזה קלקולים היו שם. לכן לפעמים יש הרגשות אינסטינקטיביות. לפעמים אנשים מתנגדים לדברים בלי לדעת בדיוק למה, בגלל שרוח הקודש עוזרת להם לדעת שהדבר הוא לא נכון.
אני לא יודע, אבל לא יודע, זה רוח הקודש?
למשל, אני אגיד לך, לפעמים יש לי בתי דינים לגיור, יש רוח הקודש. כמה פעמים יצא לי לראות שבית דין היה מועמד או מועמדת לגיור. עבר כל המשלולים, כל הידיעות, כל קיום המצוות. ובתקופה הזאת הבן דין מאשר 20 גיורים, ואומר, אז זה, שמה כדאי לך ללמוד עוד כמה חודשים? תלך ללמוד במכון מיועד, אם אתה. והבן אדם פגוע אומר, למה אתם עושים לי אותו? אנחנו מרגישים שאתה צריך עוד שם. ופעמים רבות מתברר שזה הצדק היה עם הרבנים, כי אם היו מגיירים, היו
כשהם תלמודים.
זה משהו אחר. יש סיבות להתנדות לרבנים, אבל זה נושא לדיון בפני עצמו. למה? זה לא קשור לנושא שלה. כן.
אתה? כן. אני רואה שהיה גם התנגדות לקבלה?
כן, ירגישו סכנות שיש בנו. כן, ירגישו סכנות, דברים ש... זה הבנה לא נכונה של הדבר. כן. גם למשל, הגמרא אומרת שאסור ללמוד דבר מן המגוש. מה זה מגוש? המגוש. זה הכוון המחשפים הפרסים. אסור ללמוד מהם דבר. אבל זה בגלל שאתה עלול לא לדעת איך להתמודד עם הדברים שלהם, אבל הרבנים חייבים ללמוד. כן, הרי כדי לשבת בסנהדרין, אתה צריך לדעת כל דבר, כולל כשפים, כולל יבלי עבודה זרה, כולל כל השטויות של העולם, כל זה צריך לדעת. שאם לא כן, לא צריך לשבת בסנהדרין. כן, אני רק רוצה לגמור בסיפור אחד קצר. יש מובא בכמה ראשונים שרבנו היגאון התלבט בפסוק, בהבנת פסוק מסוים בספר תהילים. והפסוק שמן ראש על יני ראשי. הוא התלבט מה פירושו של הפסוק. והוא שלח שניים מתלמידיו לשאול את אחד מחכמי הנוצרים בבגדד, שיגיד לו מה הם מפרשים על הפסוק הזה. אז שני התלמידים של רבנו היי אמרו, מה פתאום? ללכת לשאול אותו, התמה הזה. הוא אמר, מעולם לא נמנעו קדמוננו מלשאול דבר אמת ממי שיודע. אז זה לא אומר שכשאתה רוצה ללמוד ספר תהילים תלך לחפש פירושים של הכנסייה. אבל בדרך כמו שאתה משתמש במילון. זה לא דברי תורה, זה לא קודש. אבל יש לי מילון. אז אם הידיעה המדעית הספציפית הזאת או האטימולוגית הזאת אתה יכול למצוא את זה לגוי, אז אפשר גם חזה להצטרוף. כמובן שעדיף ללמוד את הפירושים של רש"י ורד"ק לאבן עזרא על ספר תהילים. אבל מה אפשר לעשות? בזמנו של רבנו היי לא נולדו לא רש"י, לא רד"ק ולא אבן עזרא. טוב, שלום.